Winter is coming. Playoff is coming.
ערב טוב, בוקר טוב, צהריים טובים. ברוכים הבאים ל-34% מהשדה. אני אלון ארד, איתי כרגיל, טל נחום, אוהד סנס ומורמר. מעניינים טל.
היה שבוע קשה, אך טוב. היה הרבה כדורסל, אתה יודע, בין עבודה למשפחה, לכדורסל, צריך לנווט בין הכל, וכשיש המון כדורסל אז קצת קשה, אבל עדיין, אתה יודע, אתה מסיים את השבוע בסוג של כיף גדול, בהרגשת סיפוק כזו. כן. איך היה אצלך?
אצלי היה לא רע, לפני שנגיע אליי, אני חוגג, מצאתי דירה, אז זה באמת חגיגה.
על זה דיברתי.
כן, אתה תרגיש עוד מעט שיפור בתנאי הרוח. אני רוצה להגיד לך קודם כל מזל טוב גדול על הישג שהשגת השבוע, אני לא יודע אם מישהו שמע, אני מקווה שכן, התארחת ברדיו פאקינג טבריה.
היה מעולה. קודם כל זה רדיו אינטרנטי, מקשיבים להם מכל רחבי מי שמכיר.
זה לא מוגבל רק לכנרת?
לא, לא מוגבל רק לכנרת, יש מגבר ארוך טווח שנקרא אינטרנט, אולי שמעת עליו. היה נהדר, הם ביקשו ממני לעלות בשבועיים האחרונים לאיזה כמה דקות לסקר את הסיכום, לסקר את מה שהיה בעצם במכללות בטורניר, ופשוט כיף, שם שני חבר'ה, אבנר גולן ואירה פלט שמנחים את התוכנית, והם דאגו לי לאחלה חימומים, אפי בירנבוים חימם אותי בתוכנית הקודמת, בתוכנית שלפניה זה היה אירן סורוקה, אז אתה יודע, כאילו, יש כבוד.
אתה בחברה טובה.
אני יודעים לשים אותי גם ממש לבנות את התוכנית עד אליי.
שמע, אני מסתובב פה עם סלב, זה גדול.
זה מתחיל, זה מתחיל, אני מרגיש את הצונמי הזה של ההצעות מגיע.
שמע, האמת שעכשיו הזכרתי שאמרת אבנר, אני חייב לתת שאוט-אוט אחד שקיבלתי השבוע וקרא לי השבוע. לפני שנהייתי מורה, עבדתי באחריי הרבה שנים. אתה מכיר את העמותה?
לא.
זו עמותה שמקדמת מנהיגות בפריפריה, היא מוכרת בעיקר בהכנה לצבא שלה. ואחד הבוסים שלי, סלש חבר מאוד מאוד טוב, שצער אני כבר לא רואה הרבה, פתאום שלח לי הודעה השבוע שהוא מאזין לתוכנית, והוא ממש נהנה מאיתנו.
וואו, איזה כיף.
וזה מאוד מאוד ריגש אותי, אז אני חייב לתת שאוטות, קוראים לו אבנר באמת, ובגלל זה עכשיו נזכרתי כזה, והוא הבאדם היחיד בני שרים שלא רץ לכנסת, הוא גר בני שרים איפה שחילי טרופר גר, ויועז אנדל גר לדעתי, חצי יישוב רץ לכנסת, הוא היחיד שלו, אבל לפחות הוא מאזין לנו, וגם זה משהו. אז זה משהו מגניב ששמעתי השבוע והזכרת לי. אבל בואו נצלול לענייני NBA, אנחנו סתם חופרים ומתלהבים מהשבוע שלנו.
כן, הקדמה קצת ארוכה, אבל בואו נתחיל. חופשי. יאללה. מה יש לנו היום?
הרבה דברים קרו, אנחנו סוף 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 מגיעים לסוף העונה הסדירה ולמה שחשוב באמת והפלייאוף.
הדראפט? סליחה.
בואו נודע על האמת, כולנו מצינו את העונה הסדירה בערך לפני... המתמידים שבינינו לפני 3 שבועות לדעתי כבר מיצו. אני יודע שאני מציתי, אבל בכל זאת, לפני שנגיע לסיכום העונה, ואנחנו מבטיחים לא לסכם כמו כולם בעזרת MVP ורוקי אוף דה איר וזה, את זה אנחנו נשאיר לטובים מאיתנו, ואנחנו נתרכז בדברים אחרים קצת. אבל לפני זה אני רוצה לדבר על משהו שקרה השבוע. הוושינגטון וויזרדס בשעה טובה, סוף סוף, בערך 12 שנה מאוחר מדי, נפרדו מארני גרנפלד.
גרנפלד.
לא משנה. כל היו על זה, זה בעייתי. שנמצא שם משנת 2003. הגיע הזמן, מה אתה אומר?
אני... זה לא יפה שעה אחת קודם, יפה בערך 11 עונות קודם. אם כי, אתה יודע, התחלה אולי אפשר להגיד שהייתה בסדר, וושינגטון הייתה נראה טוב, אבל אתה לא, באמת, אני לא יודע אם יש מישהו שיכול להסביר את הריצה שלו בשנים האחרונות, כאילו את איך משאירים אותו בשנים האחרונות. זה פשוט מגוחך.
זה, בעיניי זה פשוט הנהגה שקופעת על השמרים. יש הנהגות מאוד שמרניות, אתה יודע, זה מדהים אותי שארגונים שמריצים מיליארדים בסופו של דבר, ושווים מיליארדים, פשוט נתקעים מאחור, עשרות שנים, דיברנו על זה גם קצת שדיברנו על זה על פיניקס, ולא מתקדמים עם הזמנים, ולא מבינים שהם צריכים להתקדם עם הזמנים, וגרנפלד הוא באמת הייתה דוגמה קלאסית כזה, עשיתי השבוע בעמוד שלי, מצעד ודירוג של המהלכים הגרועים והאיומים שלו. ובמחקר לצורך זה, אתה יודע, יש בבסקטבול רפרנס אפשר לראות גם בין היתר, אני יודע שאתה לא משתמש גדול של בסקטבול רפרנס, ויש אתרים שאתה אוהב יותר, אפשר לראות שם ממש את כל המהלכים של כל GM וכל נשיא לענייני כדורסל, ממש לאורך השנים, וזה היה פשוט נוראי, באמת, 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 אחד הקריאות היותר מייסרות של חיי, שזה נע בין התמוע, כשהתמוע זה באמת 64 מיליון לארבע שנים,
ליאן
מהינמי. כפיצוי על קווין דורנט, לא השגנו את קווין דורנט, לא השגנו את אל פורד.
הגיוני, סך הכל.
מה ה-next best thing?
יאן מהינמי, הגיוני, הגיוני.
בדיוק, זה היה משהו שאבסור, אתה יודע, וזה עוד הדברים שזכרתי, מה שאני לא זכרתי נגיד, זה איך מינסוטה השיגה את הבחירה החמישית על ריקי רוביו. הבחירה שהם בחרו בה את ריקי רוביו, דראפט 2009.
נכון. סטף קרי מקום שביעי.
סטף קרי מקום שביעי, רוביו חמישי.
פלין שישי, אם אני לא טועה.
ג'וני פלין מקום שישי, מינסוטה בחרה שתי פוינט גארדים, ובשניהם פספסה את סטף קרי, שזה דבר מדהים. אבל איך הם השיגו את הבחירה הזאת בכלל?
אני מפחד לתת לך לדבר.
שמע, ארני גרנפלד פשוט החליט שרנדי פוי, שסיים את העונה כקלעי השני הכי טוב במינסוטה, שסיימה עם איזה 24 ניצחונות כולה, הוא סיים עם 16 נקודות למשחק, ב-40% מהשדה. ומשום מה, לא ברור לי עד היום, גרנפלד החליט שהוא חייב אותו ואת מייק מילר, שהיה כבר בן 28, לא הגיע אפילו לדו ספרתי, 9.9 נקודות נקודות מהשדה, 9.9 נקודות למשחק, ופשוט נתן תמורת זה את הבחירה החמישית.
זה מביך.
מה שמדהים אותי היום זה שהוא נשאר עוד 10 שנים אחר כך בתפקיד.
כן.
היום אם ג'נרל מנג'ר לא נותן את הבחירה החמישית תמורת דבר כזה, הוא לא מסיים את הטלפון.
כן.
הוא לא מספיק להתקשר אל הליגה לאשר את הטרייד.
תזכור אבל אגב שבחירות היום לעומת איזה שנה זה היה? 2007 9. אמרת? 2009? בחירה חמישית, אני יכול קצת לסלוח על זה, לא כשזה רנדי פוי, כן? אבל...
אני אוהב שאתה קורא פוי ולא פוי, כי זה הרגש הנכון, זה האמוציות הנכונות.
בכל אופן, אתה צודק, מה שאני אומר זה ש... הבחירה החמישית, אם זה דראפט חלש, אני יכול להבין טרייד על הבחירה, לא על רנדי פוי, בטח לא על מייק מילר, שבאמת לא הראה שום דבר עד אותה תקופה, הוא נפצע המון, היו לו את הבעיות שלו, אני לא יכול להסביר את זה.
תראה,
בגלל זה אמרת תמוע וזה תמוע לגמרי.
זה תמוע לגמרי, ההנחה באמת, שאני נותן לו, זה שיחסו אז לבחירות דראפט טיפה פחות משמעות, אנשים לא כל כך הבינו עדיין את המשמעות של זה משום.
אמרת היום, הוא לא מסיים את הטלפון, היום בחירות דראפט הן מאוד מאוד חשובות. מאוד.
חד משמעית, וזה... ההנחה שאני יודע שבאמת הדראפט הזה נחשב בזמנו גם גרוע. אני זכרתי את זה, הלכתי ווידאתי את זה, התחלתי לחפש כתבות שלפני, כי היה זכור לי שנחשב דראפט גרוע, ובאמת זה נחשב דראפט מאוד מאוד חלש. ועדיין... הבחירה החמישית, יש לך סיכוי לכל הפחות...
שחקן רוטציה.
שחקן רוטציה נחשב בבחירה החמישית ככישלון.
נכון.
שחקן חמישייה. רנדי פוי, 16.40% מהשדה.
רנדי פוי הוא שחקן רוטציה. תמיד יהיה שחקן סוג של שחקן משלים כזה. לא יותר מזה. יכול להיות שהייתה לו שנה אחת יותר טובה, שנה אחת פחות טובה. עזוב, בושה וחלימה.
ועל זה אין הנחה, אתה יודע, אני גם דירגתי שם... שני מערכים שאני אשמח לשמוע את דעתך עליהם. החוזה של ארינס, שהוא נתן לו אחרי פציעה, אחרי עונה שהוא סירק 13 משחקים בלבד, ונתן לו 111 מיליון לדעתי לשש עונות, שזה עוד משהו שאני יכול לסלוח עליו, אבל הסיפור של הסופרמקס לג'ון וול שנתיים לסיום החוזה. ג'ון וול סיים אז עונה נהדרת, לא אגיד שלא, נכנס לחמישייה השלישית, של ה-NBA, כולה שלישית, אבל זה נתן לו, הפך אותו לזכאי לסופרמקס, ובאותו קיץ, גרנפלד נותן לו את הסופרמקס, שיתחיל רק שנתיים אחר כך, כשהחוזה שלו ייגמר. היה לי על זה ויכוח באינטרנט, בגלל זה חשוב לשמוע מה אתה חושב.
אני כתבתי על זה. לא בנקודת המבט הזו ספציפית, אבל אני אתחיל איתך עם ארינס. ארינס נורא מזכיר לי, את הסיפור קצת של דווין בוקר, סליחה שאני מזכיר אותו, יש קצת דמיון ואני אסביר למה, אני לא אדבר על דווין בוקר, אני אדבר על ארינס. ארינס הגיע כשחקן שנבחר מאוד מאוד רחוק בדראפט, אף אחד לא האמין בו, סוג של סיפור סינדרלה, המספר אפס על החזה, אתה יודע, כי זה מספר האנשים שהאמינו בו, משהו כזה הוא אמר, והוא הפך להיות אחד השחקנים היותר קטלניים בליגה, בשנה הכי טובה שלו הוא היה שווה את הסופרמקס הזה.
נכון זה לא היה סופרמקס, אבל כן, הוא היה שווה...
כן, אני יודע, ה-111 מיליון היה החוזה הכי גבוה בזמנו. הוא היה שווה את זה, אף אחד... אתה יודע, כתבתי את מה שקראת, ואמרת, נכון, אי אפשר באמת לחזות, אבל היו...
קראת את מה שכתבתי.
כן.
אמרת, כתבתי את מה שקראת. אה, סליחה. תמשיך.
קראתי את מה שכתבת, והיה שם... אמרת, נכון, כאילו, אי אפשר באמת לחזות, אבל היו סימנים מקדימים. לקטע עם האקדח בחדר ההלבשה, לכל הדברים האלה. הבן אדם פשוט באיזשהו שלב יידרדר ברמה מאוד מהירה. אבל עדיין אני חושב ש... אני לא יודע אם החוזה שלו מוצדק, אבל הוא לא שערורייתי כמו החוזה של ג'ון וול, שאני מבין למה הם עשו את זה. הוא היה זכאי לסופרמקס, לך תדע אם בשנה שאחרי הוא היה מקבל את זה, הוא היה יכול לקבל, הוא היה זכאי לזה. ויכול להיות מאוד שהסוכן שלו פשוט הגיע ואמר, חבר'ה, אנחנו רוצים את הסופרמקס, או שתשכחו מאיתנו בעוד שנתיים, והוא היה שחקן ב-CO. והוא היה נהדר, אני זוכר שאני נורא אהבתי אותו בתקופה ההיא. ידעתי שחסרה לו הגרוש ללירה הזו, אבל אם באותו זמן היית שואל אותי אם יש רכז בליגה שאני מעוניין וחושב שהוא יכול לעשות את הצעד הבא, אז יכול להיות שג'ון וול הייתה התשובה שהיית שומע ממני לפני, כאילו לפני שהוא קיבל את החוזה.
אני גם מסכים איתך, אגב, אני אף פעם לא האמנתי בו יותר מדי, אבל אוקיי.
אני לא יודע, היו דברים שאהבתי.
אם מישהו בא ואומר לך שנתיים קדימה.
לא, אני לא עושה את זה.
בדיוק, זו הטענה שלי.
זו תקופה מאוד רחוקה, פציעות יכולות לקרות, הידרדרויות. אנחנו ראינו כל כך הרבה דברים שקורים, שזה, אולי המאזינים שלנו יעזרו לי, יש שחקן שהניקס החתימו מוונקובר בשנות ה-90, לקחו אותו, אני פשוט לא זוכר את השם שלו, ואני בחיפושים כבר הרבה מאוד זמן, ריבאונדר מצוין, שהם לקחו אותו מהוונקובר גריזליז בזמנו, נתנו לו חוזה של סביבות ה-60 מיליון לאיזה 5 שנים, הוא לא שיחק דקה, והוא קיבל את כל הכסף. הוא פשוט נפצע, וישב על הספסל שנה אחרי שנה אחרי שנה, קיבל את כל הכסף. ואני מנסה תמיד להיזכר בשם שלו, כי הוא תמיד דוגמה טובה לכל הכישלונות של מועדונים וכאלה. אבל אם המאזנים יכולים לעזור, אני אשמח. בכל אופן, אז אותו דבר.
אני הייתי מאוד קטן, מאוד צעיר.
זהו, אז ג'ון וול, שנתיים קדימה, אני יכול להבין שזה כנראה היה לחץ מהצד של ג'ון וול לבוא, להגיד, אני רוצה עכשיו לחתום על עוד ועוד ועוד, תראו, נותנים את זה להרדן, נותנים את זה לרסל, אני רוצה גם, אבל...
אין לי ספק, אבל...
אני חושב שזה יהיה טקסטבוק, מקרה של טקסטבוק לשנים הבאות, לשחקנים הבאים, למה הם לא יקבלו את זה? כי הג'נרל מנג'ר יבוא ויגיד, תראו מה קרה עם ג'ון וול, אני לא נותן לכם את זה, בואו נדבר עוד שנה.
בדיוק. אם זה היה קורה שנה אחר כך, בסוף עונה טובה לא הייתי פוצה פה, זה גם לא נחשב החלטה גרועה. באמת אי אפשר רק לצפות את זה. אבל שנתיים קדימה זה כבר החלטה די שערורייתית מלכתחילה. וגם אנחנו מדברים פה על מועדון שחווה את זה עם ארינס.
בדיוק.
לא רק על מועדון, אנחנו מדברים על גרנפלד שחווה את זה עם ארינס.
איך זה לא...
יש הבדל, נכון, תמיד אומרים בצבא, הבדל בין טעות ללא כישלון. תמיד אומרים כזה, שפעם ראשונה שאתה עושה משהו, זו טעות. פעם שנייה שאתה עושה משהו, זה כשל או משהו כזה. זה כבר משהו אחר.
כן.
מותר ללמוד מטעויות. איפה הלמידה פה מטעויות? אותו מקרה בדיוק בין, קצת פחות סימנים מקדימים, אבל... החתימה הזאת קדימה, היא מאוד לא ברורה לי. אפשר היה לחכות עם זה, גם אם לצורך העניין, המנהל לחץ, זו טעות שאסור למועדון לעשות, להגיד לו בוא ניפגש בקיץ, או, אתה יודע מה, אפילו עדיף, אני יודע שזה כאילו המערך הקשה, וקל מאוד להגיד את זה מבחוץ, שנתיים קדימה הם יכלו לקבל עליו נכס טוב, אם הוא היה מתעקש לעזוב.
אני כן רוצה להגיד לך משהו לגבי החוזה הזה. לקחתם 7 שנים קדימה, בוא נקרא לזה, לילד בשמו, בעצם. 4 שנים. לקחתם 6 שנים קדימה. עוד 2 זה רק כביכול נכנס מרגע החתימה. למה? לא רק שאתם לא מכניסים סעיף יציאה שלכם אחרי שנה, 2, 3, לא יודע, משהו, כדי להציל קצת את המצב, כדי להיות במצב יותר מוקדם לבנות מחדש או משהו כזה, הם גם עשו טרייד קיקר, שזה בכלל מגוחך. טרייד קיקר זה למי שלא יודע, במידה ומעבירים אותו בטרייד, הערך החוזה שלו עולה ב-15%. זה מטורף. עכשיו, זה חוזה מקסימום, אז אין לזה יותר מדי למה לעלות, אבל עדיין, זה משהו מהסגנון הזה. ולא רק שהם עשו, לא חשבו על אופציית יציאה, תשמע, אתה חושב שש שנים קדימה, בספורט שהוא ספורט מגע, ספורט קשוח, שחקנים יום אחרי יום נפצעים, ואנחנו רואים את זה, וגומרים קריירות, וגומרים עונות, אתה לא עושה, אתה לא חושב שש שנים קדימה יותר מדי. לא בחוזה מקסימום.
אני מוכן שכן, אם זה שחקן טופ 5. צורך העניין, אם אני מילווקי, יאניס מגיע אליי באותה כן. סיטואציה, כן.
אגב, מילווקי שוק קטן, וושינגטון לא.
וושינגטון שוק בינוני.
כן, לא כמו מילווקי, נכון. לא כמו פיניקס, לא כמו מינסוטה.
בעיניי פיניקס ווושינגטון, בעיניי זה אותו גודל שוק, אבל המשנה,
יכול להיות.
כן. אבל בדיוק זה מה שאני אומר. אוקיי, ועכשיו, גרנפלד הלך הביתה, תודה לאל, לך ואל תחזור. עומד להיכנס ג'י-אם חדש, יחפשו בקיץ, יותר נכון נשיג לענייני כדורסל אצלהם. מה המערך הראשון שלו? מה הוא צריך לעשות בעיניך?
קודם כל, אני... זה מצחיק, אני הייתי מנסה לשמור את ברדלי ביל לכמה שיותר. אבל לא הייתי מחתים אותו.
הוא חתום כרגע עד 21.
הוא חתום לעוד, כן, לעוד שנתיים אחרי השנה הזו, אם אני לא טועה.
כן, כן.
הייתי עושה לו ערכת חוזה לעוד איזה שנתיים, הייתי משתדל לא לעשות ליותר מזה, אבל
בוא... אתה גרנפלד, אתה עוד פעם חתים שחקן שנתיים קדימה.
זה חוזה רגיל, זה הופך לחוזה רגיל של 4 שנים. הוא לא הראה מעבר, בוא נגיד ככה, בשנה האחרונה הוא לא נפצע.
מה האינטרס שהוא בי לעשות את זה? בי עוד שנתיים שחקן חופשי יכול לברוח או לקבל חוזה מקסימום?
אתה צודק, בגלל זה אני אומר, אני מנסה לעשות מה שאני יכול כדי לבנות. עכשיו, דבר ראשון, אני, מה שלא יהיה, מנסה להיפטר מהחוזה של ג'ון וול. אני לא יודע אם זה אפשרי, אני די בטוח שזה לא אפשרי, אבל אני עושה מה שאפשר כדי להיפטר מזה. אני נותן אותו עבור כלום ועדיין לא ייקחו. אני לוקח חוזים גרועים לשנה, שנתיים הקרובות, אולי ייקחו. אם זו קבוצה שהיא שוק נוראי,
הוא גם לא יכול לעבור בטרייד, איך אגב, שנה. כשהוא יחזור, הוא יוכל סוף סוף, הרי הוא לא יוכל לשחק כל העונה בה, ואז הוא יוכל, ורק אז הוא גם יוכל לעבור בטרייד.
נכון, אבל אני אומר שבכל מקרה, הדבר הראשון שאני עושה זה לנסות להעביר את וול. אני די בטוח שזה מה שנקרא פיוטייל, מיותר, מאמץ מיותר, כי אני לא חושב שיש קבוצה שתיקח אותו. באמת אני לא חושב את זה, אלא אם כן באמת הם זורקים עליך כל כך הרבה, סליחה על הביטוי חרה, שזה משתלם להם, ואני לא חושב שיש קבוצה שתעשה את הדבר הזה.
אתה חושב שבילו שני, שחקן יבנות סביבו?
כן. אני חושב, עוד פעם, אני לא חושב שהוא הסופרסטאר של הקבוצה, כמו שאני לא חושב שדווין בוקר הוא הסופרסטאר של הקבוצה, באותה מידה. אבל הוא כן שחקן שיכול לתת לך הרבה יותר, הוא שחקן הגנה מצוין, הוא תורם לך בהרבה אספקטים. אני חושב שהכימיה בינו לבין וול הייתה רעה, ואם אתה מוציא אחד מהם מהמשוואה, אז זה יכול להסתדר. אני מנסה, תראה, הקבוצה שם, יש שם הרבה שחקנים צעירים מאוד מעניינים, כמו סטורנסקי.
סטורנסקי הוא כזה צעיר, אגב. לא, אבל הוא... הוא חזק בליגה, הוא בין 26 או 7.
אוקיי, אפשר לבנות, אפשר לבנות על זה. אפשר להציע לו חוזה. אפשר לתת לו איזה חוזה של 3-4 שנים, משהו מעניין, שאפשר לבנות עליו. הוא הראה שהוא יכול להיות שחקן שמניע כדור בצורה טובה, שחקן שתורם. אני מאוד אוהב את תומאס בריינט. אני לא יודע אם אפשר באמת לבנות על זה, אבל אולי הוא שווה חוזה ויהפוך לסוג של, אני לא אומר סוג שחקן, אבל סוג של אותה פוזיציה שממלא הרל בקליפרס, מבחינת אחד כזה שעולה, נותן אנרגיות, נותן תפוקה, סוג של רים פרוטקטור, בן אדם, שחקן מעניין.
טרוי בראון נראה לא רע,
טרוי בראון, שחקן מעולה. מאורגון, אם אני לא טועה, במכללות. שחקן הגנה מצוין, בנוי כמו ג'יילן בראון, אגב, סוג של. אני זוכר מתקופת המכללות שהשוויתי אותו לג'יילן בראון, ושניהם שחקנים מצוינים. מבחינת כלייה, סבבה. בקיצור, יש שם הרבה שחקנים צעירים שאפשר לבנות עם חוזים נמוכים. אני מנסה לשרוד את התקופה הזו. השאלה אם יש GM שבאמת מוכן לבוא ולהגיד באמת לבעלים, תקשיב, אתה לוקח אותי, זה או לתקופת ביניים, כי אין הרבה שאפשר לעשות. צריך לשרוד את השנתיים, שלוש הקרובות ולנסות לבנות ברמת, תקשיב, הם פשוט במקום שבו ברוקלין היו. אין להם עתיד, בוא נגיד ככה. הם צריכים להביא, כן, הם צריכים להביא, ואגב, הם לא מספיק גרועים כדי להביא בחירות טובות. זו הבעיה. אז בגלל זה אני אומר שהם כמו ברוקלין. ברוקלין, אם תשים לב, הבחירות בשנים האחרונות, 27, 20, דברים כאלה, אז הם צריכים ללכת ללמוד קצת משון מרקס, מה הוא עשה. דיברתי על הפודקאסט שלו עם מוג'נאוסקי, שהוא פשוט הסביר איך הם באו וישבו ובאמת חשבו על איך להציל את הקבוצה דרך
בחירות גבוהות. כן, אבל הם גם אספו חוזים גרועים כדי לקבל קצת בחירות.
נכון,
בדיוק. לוושינגטון אין את האפשרות הזו, בגלל החוזים העצומים שלה.
אז
אבל כן,
צריך לחשוב יצירתי.
היא הולכת לדשדש
תקופה. היא הולכת להיות בינונית, הכי טוב שהיא תהיה זה בינונית, או אולי במקרה הטוב קבוצת סיבוב ראשון במזרח. אני לא רואה את זה, אני חושב שהיא תהיה כמו שרלוט, בוא נגיד ככה, כן. בשנים הקרובות. צר לי על אוהדי וושינגטון, זה מה שהולך להיות, אבל אני אוהד פיניקס, אז תתנחמו בזה, לפחות, זה בא ממני.
טוב, אני מרגיש כמעט 20 דקות על...
אמיתי? וואו.
על הוויזרד זה way, 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 way too much.
בוא נפרק את זה ל-12 שנים, אנחנו בסדר.
זהו, בדיוק, אנחנו יכולים לא לדבר על הוויזרד, עכשיו שנתיים לפחות, לדעתי, עד שג'ון וול יבריא. בואו נראה מה יקרה קודם. ג'ון וול יחזור שחק, או שאנחנו נדבר על וויזרדס. ונעבור לתוכנית לחק שלנו של לדבר על סיכום העונה בעצם. רצינו קצת לסכם את העונה. אני אגיד לך את האמת. פגשתי היום הרי דרור רס מהכדור הכתום.
אוי, נכון.
למי שלא מכיר. אחד הסנדקים.
כן.
של ה-NBA באינטרנט.
והלשון.
וסנדקי
השפה העברית.
וסנדקי השפה העברית. והוא שאל מה אנחנו מתכננים לעשות, אבל קצת סיפרתי לו. ואמרתי לו שאנחנו רוצים לסכם את העונה. ואמרתי לו, נראה לי, אולי נעשה קצת בסוף, MVP. הוא אמר לי, שמה, מכם לא הייתי מצפה לעשות את זה. כן, הייתי מצפה משהו אחר. ואז כל הנסיעה...
ואז בשישי בצהריים אתה בא ומשנה לי את כל הדוק.
בדיוק. ואז בנסיעה הביתה, אני אומר, בונה, ומה זה צודק?
נכון.
הוא פשוט צודק, זה היה עצלנות מחשבתית מצידי לחלוטין. ואז באתי ובאתי לך שני דברים חדשים, שלאחד מהם נגיע...
כן, אל תיתן ספוילר.
עוד מעט, לא נעשה לכם את הספוילר הזה, למרות שזה יהיה למטה בתיאור פרק. ובואו נדבר קצת על... אנחנו נעשה סיכום עונה, לא מעניין אותי ה-MVP, יאניס. לא מעניין אותי רוקי אוף דה איר, לוקה. לא מעניין אותי השחקן המשתפר, סיאקם. לא מעניין אותי שום דבר. מאמן העונה,
בודנאוזר. איכשהו עשינו סיכום.
סיכמנו. זהו, סיכמנו את העונה בחלק הזה. אותי מעניין הסיפורים שעשו את העונה. הטיים, העלילה. אתה מבין מה אני אומר? הטיימליינס, העלילות, הדברים המעניינים שעשו לנו את העונה. והכנתי ככה ברקט קטן. ואני רוצה להציב לך מצ'אפים. כל פעם שני סיפורים.
זה אחלה תזמון לברקטים.
זה בדיוק.
שלי הלך קיבינימט, אז אתה מביא משהו חדש, יאללה.
הנה, שיהיה לך משהו להתעסק איתו, ברקט חדש, לקראת גם סוף עונת המכללות.
כן.
אני נותן לך שני סיפורים שככה הובילו את העונה, שתי עלילות מעניינות שקרו. זה מילה קשה לי, באדם שכמעט ואין לו למד להגיד עלילות. ואתה תגיד לי מי עולה. וככה נגיע לסיפור שהגדיר את העונה.
אוקיי.
סיפור העונה.
יאללה.
ניסיתי לדרג אותם גם קצת אחד כזה על זה.
ניסית לעשות מצ'אפים טובים.
בדיוק.
לא יהיה לנו איזה UMBC וירג'יניה כזה. יאללה.
והנה ה-USMBC וירג'יניה שלנו. הסיפור הראשון של העונה היה גם מדורג ראשון בברקט. ג'יימס ארדן שובר את כל שיאי ההתקפה, קולע 50 נקודות מתי שהוא רק רוצה, כרגע עומד על 36 נקודה משהו נקודות למשחק. בגדול עושה מה שהוא רוצה בהתקפה וסוחב את יוסטון על הגב, למקום כרגע השלישי.
אני מקווה ששמת נגדו משהו טוב, לא בא לי שהוא יעלה סיבוב שני.
הוא יעלה סיבוב שני, נראה לי. שמתי מולו סיפור מאוד מבדר, אבל לא חושב שהוא יגדיר טעונה, תגיד לי מה דעתך.
אוקיי.
ג'יימס דולן מעיף אוהד מהניקס, כי הוא כאמר לא רק
למכור
את הקבוצה.
מה, אתה משוגע? ג'יימס דולן עובר. מה פתאום?
זה מה שמגדיר את הקבוצה? לא, אני מדבר בו מה מגדיר את העונה.
לא, תשמע, בוא נגיד ככה, עוד 5-10 שנים אף אחד לא יזכור את מה שג'יימס דולן עשה, הרדן עובר.
בדיוק, על זה אני מדבר, וצערי אמרתי, אני נותן לו מצ'אפ קל בהתחלה, אין מה לעשות. אתה לא רוצה שאני אסוף לך את הדברים הטובים על ההתחלה. אתה לא רוצה לאבד את יאניס בסיבוב הראשון. פיישנס. יאללה, המצ'אפ השני שלנו. מחזור רוקיז היסטורי. כל 5 הבחירות הראשונות נראות מדהים. בין טוב למדהים. יש לנו קרב נהדר בין לוקה לטרי בחודשים האחרונים. אחלה סיפור. מולו, אוהדים שחוצים גבולות, אמירות גזעניות. לראסל ווסטברוק.
וואו. אני חושב שנתת לי פה משהו קשה, כי קודם כל אחד מהם זה כדורסל, השני זה משפיע על כדורסל בצורה מסוימת. אני חושב שאם אנחנו עדי כדורסל, מה שאנחנו נזכור ונחיה, זה את הרוקיז, בגלל שאנחנו נחיה אותם בשנים הקרובות, וזה יהיה לנו תזכורת קבועה לכמה אייטון משתפר, כמה טרי מדהים, כמה לוקה, ויהיו הרבה דיבורים בין לוקה וטרי. פה הרוקיז לוקחים.
הרוקיז לוקחים. אנחנו נדבר על הדרפט הזה כמשהו היסטורי? לדעתך?
בהחלט. אני חושב שמהדרפט הזה ייצאו לך 6, 7, 8, אולי אולסטרים אפילו, אולי אני מגזים קצת, אני קצת יורה מהזה, אבל אני חושב שכל החמש בחירות הראשונות יהיו באולסטר בשלב זה או אחר. יכול להיות, אתה יודע, שלא איזה 5, 6 אולסטרים רצוף, אבל השחקנים האלה יהיו באולסטר, ויש לך גם שחקנים שיהיו מאוד משמעותיים, כמו ונדל קארטר, כמו שי גילג'וס אלכסנדר, שאתה תראה את השחקנים האלה כנראה.
אפרופו דרור, תגיד לו שזה, שוונדל קארטר הוא לא באולסטרים שלך, הוא יהרוג אותך.
ונדל קארטר לא יהיה אולסטר. גם שהוא במזרח, תראה, הוא שחקן נהדר. אני אמרתי, ונדל קארטר יהיה שחקן שיחשב לאחד השחקני ההגנה הכי טובים בליגה. הוא שחקן מאוד חכם, שחקן מאוד מעניין. הוא לא מלהיב, צר לי, כאילו, אם יהיו סנטרים קצת יותר מלהיבים ממנו, אז הם יהיו באולסטאר. עוד פעם, האולסטאר זה בחירה של הקהל, והם בוחרים את מי שהם אוהבים. אני מאוד אוהב את ונדל קארטר. אני לא חושב שהוא אולסטאר, בוא נגיד ככה.
זה מעניין מה שאתה אומר. דרור לפני שבוע וחצי, כשאני התארחתי בפודקאסט של הכדור הכתום, אמר שהוא הולך להיות טופ, שחקן טופ 5 בליגה, כנראה שיש, אם אני זוכר נכון, שיש לו פוטנציאל להיות טופ 5 בליגה.
אני לא שמעתי עד הסוף את הפודקאסט הזה, הוא אמר טופ 5 בליגה?
לדעתי, דיברנו על שחקנים שיש להם את האפשרות להיות באמת באמת הטופ 5 מהזה, הוא אמר ונדל קארטר, אם אני זוכר נכון, פוטנציאל, אני שלא רשימו אותי עכשיו ש...
פוטנציאל זה נכון, כי זה שחקן שגם יכול לקלוע משלוש, גם יש לו מיד ריינג', גם יש לו פוסט גיים, גם יש לו הכל, ויש לו משחק הגנה מעולה. הוא, תשמע, אנשים לא יודעים או לא זוכרים שבגלי היה נראה טוב בדיוק רק בגללו. אנשים לא שמו לב כמה בגלי רע בהגנה, בגלל שהיה את ונדל קארטר מאחוריו, פשוט מאוד. אני לא חושב שהוא יהיה טופ 5. יש לו, להרבה שחקנים יש פוטנציאל להיות טופ 5. לא, מעטים מממשים את זה. 5 מממשים את זה.
בכל רגע נתון.
מאוד פשוט.
אוקיי. המאצ'אפ הבא שלנו, של שני סיפורים, לדעתי זה הולך להיות יותר צמוד פה.
אוקיי.
מצד אחד יש לנו את קיירי הורס את בוסטון, מבפנים.
עזוב, לא רוצה לשמוע, קיירי עובר.
רגע.
אוקיי.
טוב. ויש לנו את שירת הברבור של גולדן סטייט. זו ככל הנראה 99%, העונה האחרונה של דורנט. השושלת הולכת להתפרק, או יותר אנחנו נחזור למקורות.
למה?
כדי שיהיה מצ'אפ מעניין.
אוי, נו באמת. לא. זו הבעיה, עוד 10 שנים אף אחד לא יזכור מה קיירי עשה. ואנשים יזכרו את הרגע שבו גולדן סטייט כבר לא הייתה גולדן סטייט.
לקחה אליפות אחרונה, ואז עזב אותה דורנט.
כן, אנחנו זוכרים מתי שקיל עזב את הלייקרס, את אורלנדו, מתי ברקלי עזב את פיניקס להצטרף ליוסטון. אנחנו זוכרים את הדברים האלה יותר מאשר את זה שברקלי למשל זרק מישהו מחלון בגלל תסכול על הפסד או משהו כזה.
אני זוכר את זה יותר דווקא.
האמת שכן. אז זו הייתה דוגמה לא טובה, נכון?
טוב. המצ'אפ הבא שלנו. מצד אחד יש לנו את הוולקאם פארטי של יאניס.
הרסת לי עם קיירי, שתדע לך, אני ממש מבואס.
אני מתנצל, אני מתנצל.
היית צריך לשים אותו עם
הרדן. אבל אתה יודע, כמו בוסטון, הוא עומד לעוף בסיבוב הראשון. סתם, לא, בוסטון לא תעוף בסיבוב הראשון.
לא, היא לא תעוף בסיבוב הראשון. רגע, לך תדע, אינדיאנה. אני מחזיק, אני אמרתי, אני מחזיק אצבעות לאינדיאנה, אני נורא רוצה שהם יעברו.
אני עדיין אקח את בוסטון. כשאני צריך למלא את התופס, אני אמלא את בוסטון.
אתה כנראה צודק.
והנה השלב הבא שלנו. יאניס, זה הוולקאם פארטי של הליגה של הגדולים באמת, עונת MVP, גם אם בסוף הוא לא יזכה, אני מקווה שהוא יזכה, הוא צריך לזכות.
קשה לי להאמין שלא.
אבל יאניס, בעונת MVP, כך או כך, מול עוד סיפור שהוא קצת underrated בעיניי העונה, וזה הריב בין השחקנים לשופטים, שיש ממש קונפליקט של ממש העונה, ונראה שזה... רותח, חשבו, השופטים עשו סבב בין הקבוצות, לדבר עם חדרי הלבשה.
נכון. גם פתחו איזה משהו בטוויטר וזה.
לא עזר בשום צורה.
כלום.
וזה איזשהו סיפור שמלווה אותנו ככה לאורך השנה. יש לנו את גולדן סטייט שכל הזמן רבים עם השופטים.
אני חלוק
פה. פופ אף אחרי 63 שניות או 68 שניות ממשחק השבוע.
אני חלוק פה, אני אגיד לך למה. קודם כל, אני חלוק אם יאניס יזכה או לא יזכה ב-MVP. אני אתן לך דוגמה, רוב האנשים לא זוכרים שב-2008 היה הרבה זעם, לא רק מיועדי פיניקס, שנש לא זכה ב-MVP ודרק זכה. כאילו זה היה אמור להיות ה-MVP השלישי של נש. עכשיו אני אסביר למה אני אומר את זה. אני אגיד למה אני אומר את זה. כי כשאתה לא זוכה ב-MVP, לא בהכרח זוכרים מה היה באותה שנה. אז אם יאניס לא יזכה ב-MVP, זה יהיה הקטע עם השופטים, כי אני חושב שיכול להיות שתהיה לנו פה איזושהי נקודת מפנה בין השופטים לליגה לשחקנים. אני חושב שאנחנו, זה לא עומד להתפוצץ, זה כבר התפוצץ. יש פה בעיה, יש פה משהו מאוד מהותי, יש פה מרמור מאוד גדול. אבל זה הכל שאלה של אם יאניס יזכה. אני מאמר שיאניס יזכה ב-MVP, ולכן אני אלך עם יאניס.
אוקיי, ואז אתה מעלה אותו. אני רק אגיד, קודם כל, עצם זה שאני אתן לך לקבל את ההחלטות, ואני פשוט רושם מה שאתה עושה, זה
לא אומר שאתה מסכים איתי.
אני מסכים איתך, ואל תתרגל. אני לא רוצה שתתרגל
שאתה אנחנו די מסכימים שזה קצת מעצבן.
אבל אני כן אגיד רגע על השופטים והשחקנים, שלי יש איזשהו חלום שזה יוביל קצת לצד אחורה של הליגה בנושא של אכיפה להתנהלות. מה הכוונה? לא אכיפה,
כן.
לא אכיפה של עבירות וכאלה, בסדר? אני מדבר על אכיפה של שחקן לצורך העניין שאומר משהו, שזורק משהו לאוויר, שמסמן משהו לקהל.
כן, ואז הוא מורחק או
כל הדברים האלה שאני רוצה שהם יהיו חלק מהמשחק.
כן.
הניסיון הזה שהוא קצת דיוויד סטרני, להפוך את השחקנים לרובוטים, חליפות, ייצוגי.
כן.
זה קצת, בעיניי זה קצת מסרס את הליגה, זה מסרס את המשחק. אני רוצה שחקנים עם תשוקה, אני רוצה שחקנים שצועקים, אני רוצה שחקנים שמקללים. כמובן שזה מגיע למכות, בסדר? ירחיקו. אבל לצורך העניין, בעיניי זה משהו שאני מאוד הייתי שמח שזה יקרה. אפרופו, אתה ראית מה קרה הלילה בין בין מילווקי לפילדלפיה?
מילווקי לפילדלפיה, כן, עם אריק בלצו.
עם בלצו ו
כן, לא ראיתי את המשחק, יצא לי לראות את הקטע.
קראתי משהו,
זה קצת מצחיק שבלצו הורחק ואמביד לא שום דבר, כאילו לכו למוניטורים, תראו מה קרה ותרחיקו את שניהם פשוט.
הם ראו כנראה במונדיאום והרחיקו רק את בלצו, כי הוא זרק את זה יותר במכוון ויותר חזק.
זה לא משנה.
נכון. אני קראתי היום משהו אגב, ואני מה זה מתנצל בפני מי שכתב את זה, שאני לא זוכר מי אתה, ונותן לך את הקרדיט הראוי. אני מקווה שאתה מקשיב, ואם זה אתה תכתוב. מישהו כתב באחת הקבוצות, באחת התגובות, אני לא זוכר, רואים שהשופטים לא מבינים מחניים.
אוי, נכון, ראיתי את זה, זה היה מעולה.
זה רק את הכדור, בלצו תפס אותו, הם ביט בחוץ.
זה היה מעולה, כן.
וזה, אני לא זוכר מי כתב את זה, וזה פשוט מתסכל אותי.
זה היה פשוט מעולה, זה אחת התגובות היותר טובות שקראתי השנה.
זהו, אז תדע מי שכתב את זה, תדע שמבחינתי אתה בחלק מהרגעים המכוננים של העונה הזאת.
לגמרי, והייתי מעלה אותו אם אתה שם אותו עכשיו, לא משנה.
אבל אני לא זוכר מי הוא,
תגובת השנה.
ולכן יאניס עולה.
כן, ולכן יאניס עולה. אני אגיד לך מה, אתה דיברת על, אתה רוצה שתהיה קצת יותר התנהלות, שיוותרו קצת על התנהלות, כי אתה רוצה תשוקה. אנחנו מדברים על זה הרבה, אנחנו מזכירים את זה תמיד. אני לא, הכדורסל הפך להיות כדורסל של נמושות. זאת אומרת, סליחה שאני אומר נמושות, כן, אבל אין לנו פה, הפיזיות נרגעה, מה שהיה בשנות ה-80-90 זה דברים שכבר לא קורים, כל הפיצוצים של בוסטון ומול שיקגו, מול הלייקרס, המכות, הבלגנים, נכון, אז מרחיקים שחקנים, אבל אתה רואה אש בשחקנים, אתה רואה את ההתלהבות, אתה רואה את הטירוף, פלייאוף היה פלייאוף. תשמע, אני יושב לפעמים ורואה משחקי פלייאוף, וזה נראה לי כמו משחק עונה רגילה. ואני אומר לעצמי, אתה יודע מה, זה מה שאני אוהב למשל במכללות, הם נלחמים על החיים שלהם. תילחמו, אתם רוצים את הטבעת, אתם רוצים את זה, תארגו את הירים.
אבל היום אם הם ילחמו, תוך 5 דקות הם מחוץ למגרש, וזה באמת משהו שותים שגיע, אתה יודע, היום נותנים טכנית על שחקן שיסתכל על שחקן אחר. ונתן לו מבט, וזה פשוט מרתיח אותי. אז בואו נקווה שמתוך הפיצוץ הזה, אתה יודע, כשאתה מורה, איך אני אוהב לתת דוגמאות מזה שאני מורה? לפעמים אתה עושה פיצוץ מבוקר עם תלמידים. אתה יוצא, אתה רואה שתלמיד מתפרע, עושה באגן, אתה עוצר איתו פיצוץ קטן, כדי שיוציא את הדברים, כדי שיהיה אפשר לפתוח דף חדש, שיהיה אפשר לעבור כבר הלאה. אותו דבר, אני מקווה שיהיה פה איזשהו פיצוץ מבוקר, זה יגיע, ואז אפשר יהיה לשחרר, וכל הלהבות ירדו בעקבות זה, וגם יהיה קצת שחרור לרגשות. ויתנו לשחק סוף סוף כדורסל, אבל בוא נראה, זה יותר חלום מאשר מציאות.
זה סוג של הדברים של הנהלה, ולכן אני חושב שיאניס עולה פה.
יאניס כבר רשמתי. כן. עלה, יאללה. מצ'אפ הבא. דייביס שובר לבבות בניו אורלינס, מודיע שהוא רוצה לעזוב שבוע לפני הטרייד דדליין, ומאז לא מושבת, פשוט משחק 20 דקות למשחק, שזה אחד הדברים יותר מגוחכים שראיתי. מול ה-20-20-20 של ווסטברוק. שכמה שאני מזלזל בדבר הזה, אני חושב שזה משהו שנזכור.
אני חושב שלא נשכח את... קודם כל, ה-20-20-20, אתה יכול לרשום, זה מה שעובר. עשו את זה פעם אחרונה, לפני 50 שנה, וויל צ'מברלין ב-68 או 9. קראתי על זה איפשהו, לא זוכר אם זה 8 או 9, אבל לא משנה. סי שעשו פעם ב-50 שנה, את זה הזכרו. העניין עם דייביס, אני חושב שהזכרו שני דברים מזה, מן הסתם הזכרו את ה... את העובדה שדייביס עזב אחרי 6-7 שנים בניו אורלינס, והזכרו לדעתי את התזמון של הבקשה, של בקשת הטרייד, כעוד תרגיל מסריח של הסוכן שלו. זה פשוט, הבן אדם פשוט מתנהג באופן שיטתי, זה דפוס אצלו להיות בולי מול הקבוצות. ברגע שאתה יודע שהסוכן הזה נלקח, אתה זוכר את שמו במקרה?
מה?
שכחתי את השם של הסוכן. הסוכן של לברון, של בלצו, של כל זה.
של קלאץ' ספורט, כן.
כן, של קלאץ', לא משנה.
ברחתי עכשיו.
הסוכן פשוט פעם אחרי פעם, אני יודע שאני רואה את השם שלו כמישהו שנלקח על ידי אותו שחקן, השחקן הזה רוצה בכל מחיר להשיג את מה שהוא רוצה, זה הכל.
שזה דרך אגב לא דבר על השחקן.
זה לא דבר על השחקן, אבל אתה יודע...
במקרה הזה הוא עשה נזק תדמיתי מאוד גדול לדייביס.
בדיוק, זה נזק לתדמית שלך. כשאתה לוקח את האדם הזה, ואגב, היום לסוכנים יש המון המון כוח. דיברו על זה באיזושהי תוכנית, שסוכנים מתחילים לקבל הרבה מאוד כוח, יש להם את היכולת להגיד לקבוצה, אני לא שולח לך את תיק הרפואי, כן. אני לא מייצר... תיקח את... תחתים את טריסטן תומפסון על 80 מיליון דולר, כי אחרת אתה לא תקבל פגישה עם לברון ג'יימס, סתם דוגמה. דברים כאלה. זה פשוט מגוחך, אבל כן, אני חושב שהזכרו את ה-20-20-20, סליחה שחפרתי קצת על ה... זה סוג של רנט קשה לי עם הבחור הזה.
רנט זה דברים שמתקבלים בפודקאסט הזה.
אצלנו.
טוב. המצ'אפ האחרון שלנו בסיבוב הראשון.
אתה מסכים על ה-20-20-20, אמרנו?
אני חושב לצערי שזה מה שנזכור. זה לא מעניין אותי, זה לא מרגש אותי.
תראה, גם אותי זה לא מעניין. אני שוב חושב שזה...
אבל כן, זה משהו שהזכרו. ובסוף דייביס ישפט על פי הקבוצה הבאה שלו יותר מאשר על פי הבקשת טרייד הזאת, לדעתי. מסע הפרידה של וייד ונוביצקי, למרות שהוא עדיין לא אמר שהוא פרש, אל מול... לברון מחוץ לפלייאוף.
הבאת לי אותו בסוף. זה לא קרוב אפילו ללהיות קרוב. זה מה שאיך שאומרים, הוא שנתיים מלהיות שנתיים. זה לברון מחוץ לפלייאוף. אני אפילו לא צריך לדבר על וייד ונוביצקי. אין סיפור יותר גדול מזה.
המשכנו, לברון מחוץ לפלייאוף.
כן, חפשי. זה כמו שחשבנו שדיוק תיקח את המכללות בברקט, זה. בוא נראה אם תהיה הפתעה.
אתה שמת את דיוק? אתה לא שמת את וירג'יניה?
לא, אני שמתי את וירג'יניה ואת גונזאגה, אבל בסדר, רוב האנשים שמו דיוק.
אוקיי, יאללה, אנחנו מתקדמים. ארדן או מחזור הרוקיז, מה נזכור יותר?
וואו,
זה... מעניינתי. אני, יש לי פה דעה ברורה.
זה קשה מאוד. אני אלך על מחזור הרוקיז. אני חושב שאתה לא מסכים איתי.
אני מסכים איתך לחלוטין, זהו, וזה מטריד אותי שאנחנו כל כך מסכימים.
אולי אני אלך על הרדן כדי שקצת לא נסכים, בוא נתאם את זה לפני כן.
אבל הפעם אני אגיד את זה, אני רוצה אני לדבר על זה. הרדן בסוף, כן, לתצוגת קליעה נהדרת, אנחנו נזכור אבל את זה בתוך מכלול של הוא היה שחקן התקפי נהדר, וזה עוד אחת מתוך זה העונה השנייה שלו, לא השנייה, אבל הוא כבר זכה ב-MVP שנה שעברה. השנה לא בטוח שהוא יזכה ב-MVP, כמו שאמרת, לדעתי הוא המועמד השני, אם שואלים אותי. לעומת זאת, הרוקי זה הולך, בעיניי, זה באמת משהו שהולך להיות היסטוריה. אנחנו נדבר על הדרפט הזה עוד הרבה הרבה שנים, וזה הרגע, ואנחנו עוד נדבר על זה שראינו שם. זה מסוג הדברים שאנחנו נספר לילדים שלנו, כזה, זה השחקן שאתה אוהב. אני ראיתי אותו. כשהוא היה זה.
כשהוא התחיל לשחק.
כי הוא לא אני, כי הילדים שלי כשהם יהיו, יתחילו לאהוב כדורסל.
הוא כבר יפרוש.
בדיוק, שניהם כבר יפרשו. כל השחקנים האלה כבר יפרשו פעמיים, אבל הבנתם אותנו. אז זה קצת עצוב לי שאנחנו מסכימים, אבל מחזור הרוקיז פה הוא ברור. שירת הברבור של גולדן סטייט מול מסיבת ה-Welcome Party של יאניס.
זה שוב הסיפור אם הוא יזכה או לא יזכה, אבל אמרנו שאנחנו לוקחים, אני אמרתי שאני לוקח הנחת יסוד שהוא יזכה. וואו, זה קשה, אני חושב...
זה קצת צריך להיות הגמר, נכון? זה כמו שכבר שנים הגמר האמיתי של ה-NBA הוא גמר המערב, גם פה. החצי גמר הוא הגמר.
וואו, זה קשה. אני הולך על הפירוק של גולדן סטייט.
הפירוק של גולדן סטייט, אני... נוטה להסכים איתך, שוב, אבל רק מנקודת הנחה, שיאניס עוד יזכה ב-MVP עוד כמה, עוד זה.
כן.
זה לא ה-MVP האחרון.
אוקיי.
ואז אני אומר, אוקיי, אנחנו נזכור את זה כזה. ככה אני שם לעצמי את זה בראש. לברון מחוץ לפלייאוף או 20-20-20?
לא, לברון מחוץ לפלייאוף. זה קל, זה עדיין קל.
זה עדיין קל. מסכים.
לברון עוד פעם מגיע לגמר בקלות, נראה לי.
הנה, שמע.
לפחות פה, לפחות בברקט שלנו. ו-34% מהשדה, לברון כנראה בגמר השנה.
וגם כמו במזרח, הייתה לו דרך מאוד קרה לשם.
זה מה שאני אומר, הוא לא פעם מגיע בקלות.
טוב, הגענו לגמר, זה גמר משולש שלנו, הסיפור של העונה. מה, העונה הזאת תוגדר על פי מחזור הרוקיז שלה, על פי שירת הברבור של גולדן סטייט, או על פי זה שלברון לא יהיה בפלי אוף. תן לי את הדרוג מקום שלישי שני ראשון.
וואי, אני מנסה לחשוב מנקודת מבט של אוהד, אוקיי? לכל הדברים האלה. מנקודת מבט של אוהד, כי זה לא אני. אני מסקר הרבה דראפט וכאלה, אז אני הייתי זוכר את הדראפט בוודאות. אז אם אני לוקח את זה מנקודת מבט של אוהד, הדראפט יהיה... אני בטוח שאני טועה פה והרבה יקטלו אותי, אבל הדראפט יהיה האחרון. שני יהיה לברון וגולדן סטייט ראשון.
אוקיי, אוקיי. האמת שאני חושב שדווקא הרוקיז כן יהיה משהו שאנחנו מאוד מאוד נזכור מהעונה הזאת. אני הייתי מדרג את לברון שלישי. בסוף כן, נדבר על זה שהוא ראה בפלי אוף, אבל זה לא מה שמגדיר עונה. בסופו של דבר
אנחנו... אני חושב שזה יהיה בהגדרת הקריירה שלו ולא... זה משהו שלא ישכחו לו.
אבל כשנדבר על עונת 18-19... אני חושב
ש... אני מאמין שאתה צודק.
אני חושב שנדבר יותר...
יכול להיות שזה תרי לי במוח, ואני...
כן, אולי. והרוקי זה הייתי שם שני, ובאמת אני חושב שהעונה הזאת, הסיפור שלה שהולך להגדיר אותה, זו שירת הברבור של גולדן סטייט.
אתה יודע מה מצחיק? בסוף קווין דורנט יחתום עוד פעם בגולדן סטייט, וכל הפודקאסט הזה לא יהיה רלוונטי.
וואי, 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 קשה לי להאמין, אבל אני מקווה שלא. אני מת. חלום שלי לראות חזרה את דריימונד,
כן.
קליי וקרי.
אתה יודע, אני חשבתי השבוע על משהו ורציתי להגיד לך את זה, וזו אחלה הזדמנות ליד כולם. כן. איך אומרים? קל ועדה.
אלהם ועדה.
אמרת לי, כן. אמרת לי שאתה רוצה בפלי אוף את סן אנטוניו ויוסטון באותה סדרה כדי לא לראות אותם.
נכון.
נכון, מעולה.
חד משמעית.
אני ממש ממש רוצה שקיירי וקיידי יהיו באותה קבוצה. לא משנה לי איפה. נמאס לי מהם. לא רוצה לראות אותם, עזוב אותי. אגב, אני חושב שקיידי שחקן מדהים, ואת קיירי באמת אפשר, אבל כל המסביב הזה, די, נמאס לי. שים אותם בניו יורק ביחד עם דולן, שיריבו ביחד, עזוב אותנו. נשים אותם, נחסום אותם בליג פס, אם יש אפשרות כזאת, ונשחרר אותנו מהעונה הזאת.
אפשר לשים אותם בממפיס, או זה באיזה קבוצה בכלל שאף אחד לא... אורלנדו, אף אחד לא זוכר שאורלנדו בליגה.
אה, אורלנדו, נכון.
אפשר לשים אותם באורלנדו,
אבל... אבל הם יהיו בניו יורק, אז אתה יודע, נסגור את ניו יורק.
האמת, כן, אני נהנה לראות מאוד את שניהם, אני דווקא... אני אשב ואראה אותם בליג פס המון, בזמן שאתה לא... אני אעדכן אותך איך הולך.
בדיוק. אני אגיד לך מה, כאנשים שכותבים על זה, אנחנו צריכים את זה. מישהו אמר את זה באיזשהו פודקאסט ש... אני חושב שזה היה ביל סימונס. תן לי עוד קיירי, תן לי עוד, אני רוצה לכתוב את זה. כן, אתה רוצה לי תוכן, זה לא היה ביל סימונס, זה היה קווין אוקונור.
זהו, בדיוק.
ביל סימונס הוא אוהד של בוסטון. זה היה קווין אוקונור שדיבר על זה, הוא אומר, אני רוצה עוד קיירי, אני יודע שביל סימונס לא אוהב את זה, תן לי עוד קיירי, תן לי, תמשיך לדבר, אל תפסיק לדבר.
טוב, אז הנה יש לנו ככה את סיכום העונה שלנו, בלי MVP, יאניס, בלי שחקן משתפר, סיאקם, בלי רוקי עונה לוקה, אלא נטו הסיפורים שעשו לנו עונה, כי ה-NBA בינינו היא כבר ליגה של סיפורים. זה קצת מוזר, אני, אתה יודע, מדברים על אנשים שיותר מעניין אותם הסיפור והעלילה, מאשר מה שקורה על המגרש עצמו, ואני מודה שאצלי זה 50-50. אני מודה שאצלי אין מה לעשות, אני אוהב את העניין הזה של עלילות משנה, ומה קורה, ומה קורה מסביב, ומה הוא אמר, ומה הוא חושב, ואני מאוד מאוד מהאנשים האלה. אז הפרקט תופס 50%, אבל גם מסביב תופס 50%, אז את הפרקט ינתחו אחרים, אנחנו ניתחנו עכשיו את הסיפורים.
כן, חופשי.
ואם כבר אנחנו בעלילות וסיפורים מעניינים, משחקי הכס חוזר עוד מעט.
אוף, עוד שבוע.
עוד קצת אוי, יותר משבוע.
שנתיים הפסקה.
בין 14-15, משחקי הכס חוזר, וגיים אוף זונס חוזר, וחשבנו קצת לחגוג את זה. ככה, ולקראת סיום הפרק היום, בוא נקדיש כמה דקות ל-NBA ולמשחקי הכס. אני רוצה שתי שאלות שיוביל אותנו, משני צדדים. בוא נתחיל מהשוואות. איזה דמות, איזה שחקנים ב-NBA הם דמויות, הם איזה דמות במשחקי הכס? ננסה, Game of Zones לא עושים את זה בדיוק ככה, אז אנחנו לא צריכים Game of Zones. כי הם ממציאים את העלילות שלהם, אבל כן, אני רוצה להיצמד ממש, ממש ממש לדמויות, לעשות השוואות. כשכתבתי לך את זה, אתה אמרת לי, וואי, אני מכיר אותך, אתה הולך לצלול לזה way too much ולהביא לי כן. זוויות מוזרות.
תשמע, זה לא פייר, לי יש ילדים ועבודה וכו', ואתה כאילו יש לך את הזמן, לא בודק מבחנים, עזוב אותי, היום אתם מקבלים 100 כולם, הכל טוב, אני עכשיו מחפש השוואות ב-Game of Thrones.
מודה שבגיתי, וזהו, אני מודה שהקדשתי לזה way too much time, ופיתחתי אפילו כאילו אלגוריתם בראש של איך אני עושה את זה, והשיטה שלי הייתה כל דמות במשחקי הכס, אני מסכם לכדי משפט, ואז...
מחפש
בודק אם המשפט הזה תופס גם על שחקן כלשהו ב-NBA. לדוגמה, אתן לך דוגמה שלי כשככה תזניק אותנו. יש לנו את טיון גרייג'וי.
או, כן.
טיון גרייג'וי הוא ילד קאקי ואין לו ביצים.
אוי ואבוי, כן, כן.
דווייט האוורד.
אוקיי.
דווייט האוורד הוא הטיון גרייג'וי שלי. הוא ילד קאקי ואין לו ביצים.
נכון, חופשי. He's soft.
זהו בדיוק, אז זה היה ככה הראש שלי, היה לי ממש אלגוריתם.
אוי, מעולה.
אז אני אומר, בוא נעשה אתה אחד, אני אחד.
יאללה, אבל אין לי הרבה כמו שלך, לפי מה שאני מבין.
וואי, יש, אוקיי. לי, איזה, יש לי איזה 10.
אוקיי, אז לי יש איזה 6 או 5. אחלה. אצלי, אני היה לי נורא פשוט, לקחתי שחקן, מה הוא אומר, מה הוא, מי הוא, איך הוא, וניסיתי להשוות את זה ל-Game of Thrones, איך שתקרא לזה, למשחקי הכס.
אתה התחלת מהשחקנים, לא מהדמויות?
כן, אני הלכתי על שחקנים. היה שלב שהלכתי גם על דמויות נורא משמעותיות, שרציתי למצוא באמת... זה, אתה דיברת על ילד קאקי, נגיע תכף לילד קאקי שלי, אבל אני רוצה קודם לתת לכם מישהו מאוד מאוד קל. סטיבן אדמס.
אוקיי.
הסנטר של OKC. The Mountain. זה בשבילי סוג של קל, למרות שזה יותר בגלל הגודל והפיזיות, כי סטיבן אדמס הוא יחסית ילד טוב
כן,
כזה.
כן, הוא ילד טוב, הוא חמוד.
אני יודע, אבל אתה יודע, פיזית, גודל, ניו זילנדי כזה מפחיד, נראה לי, מבחינה חיצונית, נראה לי זה מתאים. אני מודה שלא השקעתי באותה רמה.
אז זהו, אז אני חשבתי, אם כבר סטיבן אדמס...
אוקיי.
אצלי סטיבן אדמס, אני לא יודע אם אתה יודע, מכיר את הדמות הזאת בשם, לא הרבה זוכרים את השם שלה, הוא טורמונד ג'יינטס ביין, שזה הווילדינגס הג'ינג'י.
וואי, חיפשתי לו משהו, איך לא ראיתי את זה, וואי.
הוא אחלה גבר, הוא מופרע לגמרי, הוא איש פרה, וסטיבן אדמס, נראה לי, אם יש מישהו שיואב את בריאן, זה סטיבן אדמס.
אתה לוקח, חופשי, אני מוחק את שני
אפילו. והם יעשו מלא ילדים שהם יהיו אבירים עצומים וזורקי כידון וכל מיני כאלה, מטירי כדור ברזל.
אני חשבתי עליו, הוויקינג המפחיד הזה, ואני לא מצאתי מישהו. ועכשיו אתה אומר את זה, ואתה יודע מה? בול. קלטה.
אז זה מי שאני נתתי, סטיבן אדמס.
יאללה, רגע, אז עוד אחד שלי עכשיו?
כן.
או שעוד אחד שלך? כי יש לך עשרה,
יש לי מלא. אוקיי. אז אני רשמתי את לברון כטייווין יאניסטר. הוא גם מושך בכל החוטים ככה מסביב, והוא מנהל את כל העניינים. וגם אני מרגיש שלא לעלות לפלייאוף עם הלייקרס, זה הגרסה של ה-NBA של למות על האסלה.
יו, מעולה.
זה מה שזה.
מעולה.
אז אצלי לברון הוא טייווין יאניסטר, למרות שטייווין יאניסטר יותר מזכיר לי במראה את פטרייגה.
ואם בוסטון לוקחת אליפות, אז קיירי הוא טיריון שיורה לוחץ בלם?
וואו.
יש מצב?
לא חשבנו על זה, לא חשבתי על זה.
טוב, השני שלי, ואני לא עושה את זה באיזשהו דירוג או משהו כזה.
כן, 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 סתם
זורקים. כי זרקת לי את זה היום ב3. ליטל פינגר. למי שמכיר, התחמן, דני איינג'. זה מבחינתי הבן אדם היותר תחמן, פחות רגש, יותר איך להתקדם בעולם הזה. היה איזה משהו בעונה האחרונה, אני רוצה לומר, כן, האחרונה, לפני ש... חבר'ה, ספוילר, תשקיטו זה. לפני שהוא מת על ידי אריה, אז הוא בא והוא מנסה להציל את החיים שלו, מבקש מסנסה רחמים, אני רוצה לדבר איתך, תני לדבר איתך לבד, ואז היא אומרת לו, אני אתרגם את זה לעברית, סלחו לי על הקלוקולת, כל פעם שאני מנסה להבין מה מישהו עושה, מה המניעים של אותו בן אדם, אני מנסה לחשוב מה הדבר הכי גרוע שהוא מנסה להשיג. אני בטוח שהרגתי את זה, אבל בעיניי זה פשוט דני איינג', לא משנה מה, הוא פשוט מחושב, אין אצלו לב, העיף את איזיה תומאס, דיברנו על זה, כל מיני דברים חישובים, פשוט כלכליים, הטרייד הענק עם ברוקלין, הכל היה כלכלי, וזה פשוט מקדם את בוסטון, ובעיניי זה ההתאמה הכי טובה שלי לכל הדברים פה.
מעולה, האמת אהבתי, אני רשמתי הליטל פינגר את אינקי, אבל אתה צודק יותר. אתה, שלך יותר טוב,
אבל
קיבלתי.
אבל הינקי הוא כאילו דמות טובה כן, כזאת, כן. חמודה.
בגלל זה אני אומר, קיבלתי שלך הרבה יותר טוב.
כן.
דורנט. דורנט הוא רוז בולטון, שאם אתה זוכר, זה מי שבגד ברוב סטארק, וארגן את החתונה האדומה עם הלניסטרס.
לא, כן, אוקיי.
דורנט מחליף צד, שנראה שהקרב הולך לצד השני. הוא בוחר את הקרב את הצד המנצח ועובר אליו. פשוט יפה. ככה.
אהבתי.
אז דורנט שלי הוא רוז בולטון.
אהבתי. אהבתי שלך. לגמרי. אין לי דורנט, אני מודה.
הבא בתור.
אין נחשים בגיימר סטרונס, ממש. יש לי משהו קצת מהעבר. אתה יודע מה לא, בוא נתחיל עם לוקה.
יש את הדזרט סנייק, זה איך שקוראים להם, הבנות של מרטל.
נכון, הם נקראות דזרט סנייק, אז אתה יודע מה, יאללה, דורנט, יאללה, קניתי. אבל זהו, יש לי, אני אלך פה על, בוא נראה, וייסריז. אני חושב שזהו, הקרח, אני תמיד שוכח את השם שלו, הקרח שמתכנן תכנונים עם טיריון.
כן, כן, ואריס.
ואריס, סליחה, ואריס, נכון, לא ויסריס. בעיניי זה סוג של...
ויסריס זה היה אח של דיאנריס, לדעתי.
אומרים את זה איפשהו? אני לא
כן,
חושב.
כן, בהתחלה, בעונה הראשונה.
לא, 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 סליחה, לא ואריס, לא הבלונדיני המעצבן.
לא, זה ויסריס. אתה מדבר על ואריס.
אני מדבר על הקרח.
אתה מדבר על ואריס.
אוקיי, על היועץ של המלך וכו'. בעיניי זה סוג של מרק קיובן. הוא עושה מהלכים שאף אחד לא מצפה להם. מרק קיובן לקח את פורזינגס. אני יודע שזה קצת סטרץ', אבל אני שומר את היותר טובים לאחר כך.
אז יש לי קרוב לזה.
עם ואריס?
עם ואריס, יפה. אז אני מתכבד ככה. ווג'. או שהוא ואריס, כי יש לו מרגלים בכל מקום.
אתה מעצבן אותי, אתה הולך על האנשים שלו בליגה.
הוא בליגה?
הוא לא בליגה, הוא יושב בשולחן מחוץ לליגה.
ווג' הוא הליגה.
טוב, בסדר, יאללה, נו. ידעתי שתעשה את זה, ידעתי, אין.
אז ווג' אין מה לעשות, אני מרמה לפעמים. ווג' הוא או ואריס, כי יש לו מרגלים בכל פינה.
אוקיי, נכון, וואו.
או שהוא אפריאי דרייבן, כי הוא יודע הכל.
אני מנסה להיזכר מי זה דרייבן, אבל בסדר, אני אוהב את ה...
טרי היידי רייבן.
טרי היידי רייבן, ברן.
שלוש העיניים.
ברן, נכון. זהו, חיפשתי משהו לברן, היה לי, אני לא זוכר מה זה היה, אבל אז לא רשמתי את זה בסוף, כנראה זה לא היה מספיק טוב.
אני רשמתי שברן זה ג'ון וול, כי שניהם לא יכולים ללכת כרגע.
מעולה. פשוט מעולה. אוקיי, אוקיי, בסדר. אז מה, אני אתן אחד?
כן.
אני שומר את הטובים לסוף. יש לי את לוקה דונצ'יץ', ואני יודע שזה קצת סטרץ', אבל... וזה ממשהו קטן. שמתי שם את אוברין מרטל.
התלבטתי על זה.
באמת?
התלבטתי על זה? מה הטיעונים?
לוקה בא, אף אחד לא סופר אותו, אף אחד לא חושב שהוא יכול...
מארץ רחוקה?
כן, מארץ רחוקה, עם המבטא, עם החיוך, הסקס אפיל הזה. אגב, אני לא יודע אם אתה יודע, כשליעקו את אוברין מרטל, לא רצו לקחת את פדרו פסקל השחקן, כי חשבו שהוא לא מספיק סקסי. אני לא מסכים, זה לא נכנס לזה.
שמע, זהו, אני אמנם אוהב בנות, אם פדרו פסקל הוא סקסי, מי כן?
לגמרי, לגמרי. פדרו פסקל גם עשה עבודה מדהימה בתפקיד הזה.
מה זה, זה בנה לו את הקריירה.
אני חושב שכן, לגמרי. אני גם נורא אוהב אותו, את הדמות שהוא עשה. בכל אופן, הוא הגיע מארץ רחוקה, הוא בא כדי להוכיח, הוא בא כדי לתפוס את דה מאונטן, שאנס ורצח את אחותו והילדות וזה וכו'. סליחה, ספוילרים, למי שלא ראה עונה, לא יודע, 3-4.
4.
אז זה כבר, זה, it's on you, זה לא עליי.
נדמה לי ש-4, כן.
זהו, ואני מקווה שהסוף של לוקה לא יהיה אותו דבר, אבל תשמע.
אז זהו, זו השוואה מעולה, אני התלבטתי לגביה. בגלל הסוף, אני שיניתי מדונצ'יץ' ליוקיץ', שהוא גם רוקד כמוהו על המגרש וזה.
ויש לו... מבחר 40.
ואז אני אומר, בדיוק, יש לו התחלה... יש לו התחלה טובה, הוא רוקד בקרב כזה, הוא על המגרש עם המסירות של יוקיץ' וזה, הוא בהתחלה מנצח, זה נראה שהוא עומד נצח, כמו דנבר בעונה הרגילה, אבל אז הוא הולך להישחט באכזריות, שזה מה שהולך לקרוא לדנבר בפלייאוף.
אוי, גדול.
ואז אמרתי, אוקיי.
אגב, אני חייב, אוברין מרטל בגלל הגאווה שלו הפסיד.
כן, בדיוק.
מבאס.
אוקיי, תורך או תורי?
לא משנה, יש לך הרבה.
כמה עוד יש לך?
יש לי עוד 3.
אוקיי, אז האמת שגם לי יש עוד 3, כי אני רואה שאחד פה ממש גרוע, וגם...
אז אתה רוצה להגיד עכשיו 2 ואת האחד הגרוע שלך?
לא, האחד הגרוע
שלי
נמחק כרגע.
אוקיי.
כתבתי שאנטוני דייביס הוא ההפך מג'יימי לניסטר. הוא בדיוק ההפך. כי ג'יימי התחיל כאיש הרע והפך להיות הדמות שכולם אוהבים, ואנטוני דייביס התחיל כאיש הטוב, ועכשיו כולם שונאים אותו.
ניסיתי למצוא לג'יימי ולנד משהו, לא יצא לי מספיק
לחשוב על זה. זהו, אז זה מי שיצא לי אנטוני דייביס. הוא התמונת מראה של ג'יימי לניסטר.
אוקיי, מעניין, מגניב.
שלך.
שלי. אני נותן לכם עכשיו פה משהו מהעבר הרחוק.
של הליגה או של גיים אוף תרונס?
של שניהם. רוברט בראטיון נהרג על ידי חזיר.
אני מת לדעת לאן זה
עולה. אמרתי לך היום שאני מכין איזה משהו בעבר. עכשיו, יסלחו לי יועדי יוטה, זה משהו שנורא כאב לי בהיסטוריה של הקבוצה הזו. מאמן שלהם, איזה 20 עונות, ג'רי סלון, פוטר על ידי חזיר. וויליאמס. שאגב, בסוף אותה עונה גם לא העריך חוזה ועבר לברוקלין.
כן.
אז זה נורא עסקי, כשדיברת איתי על זה, אז כמובן שהיה את הסטיבן אדמס והדני איינג', ואז זה קפץ לי לראש, משום מה, זה, אגב, מה זוכרים מהשנים, וזה זה אחד הדברים שאני זוכר מאותה שנה, לא זוכר באיזה שנה זה היה, אבל זה אחד הסיפורים של הליגה מבחינתי.
אוקיי, אוקיי, fair enough. אתה יודע, אני עכשיו קורא את מה שנשאר לי, ואני אומר, יריתי את התותחים הכבדים כבר בהתחלה.
אז לא, אז אני שמרתי.
זהו, עבדנו הפוך. אני רשמתי שחליסי דיאנריס היא סטף קרי.
אוקיי.
כי שניהם יפים ועדינים כאלה, והם לא צריכים להיכנס לקרב בצבע, הם יכולים לעמוד מרחוק ופשוט לראות עם הדרקונים והוא שלושות. שזו השוואה טובה בעיניי, אבל היא לא מצחיקה מספיק.
מגניב.
אז תסליחו לי, אני יריתי את התותחים הכבדים בהתחלה, נשארתי עם דברים די מאפנים. נשאר לי עוד אחד אחר כך.
אז יש לי 2, אחד שבעיניי הוא מעולה, השני הוא משהו שיצחקו עליי עליו, אבל אני חייב לומר אותו אחרון, לא משנה. קיירי הוא ג'ופרי. בגלל ש- I am the king, אתה יודע שאומר, I am the king, יושב עליו מעולה.
מעולה, מעולה. גם המשפט הזה שאומר לו טייווין, כל אדם שצריך להגיד, I am the king, is no true king. מדהים, וקיירי הוא בדיוק זה, אני מנהיג, לא, אתה לא. אם אתה צריך לעמוד ולהגיד, אתה מנהיג, וואו.
אמרתי לך, שאמרתי לסוף.
אני כועס על עצמי כל כך, שזה לא עלה לי בראש, זה נשמע כמו כיוון המחשבה שלי, כל כך אוף.
האמת חשבתי שיהיה לנו את זה יחד.
וואו, לקחת את זה, בעיניי זה טופ 2 לגמרי פה.
חופשי, חכה לא שמעת את הבא שלי, הוא מספר 1.
אז האחרון שלי, שוב, מתנצל, יריתי את הטובים כבר בהתחלה, פופוביץ' הוא טיריון. טיריון לניסטר או פופוביץ'. כי גם פופוביץ' כמו טיריון, קודם כל, שותה ויודע דברים.
וואו.
He drinks and he knows things. הוא שנון בטירוף, הוא אוהב יין ודוגרי. אם זה היה תלוי בינינו בכל הצופים והאוהדים, הוא היה מנהל את העניינים.
לגמרי.
הוא הולך, הוא מי שהיינו רוצים שיהיה המלך בווסטרוס, או,
נכון.
או לצורך העניין ב-NBA. זה האחרון שלי, מי שלך?
דווין בוקר הוא ג'ון סנואו.
אוי אוי אוי.
אמרתי לך, אני שומר את החיתות. אחלה, מעולה.
וזה ששניהם אין אופי, מה?
אוקיי. קודם כל, ג'ון סנואו התחיל מסכן וכו', אף אחד לא ספר אותו, בוקר נבחר 13. רצחו את ג'ון סנואו, רוצחים את דווין בוקר במדיה, בכל מקום אפשרי. ג'ון סנואו הוא לכאורה ממזר, מי שלא ראה את העונה האחרונה. אז ג'ון סנואו הוא לכאורה ממזר. לדווין בוקר כבר יש איזה 10 ממזרים באזור פיניקס. ואתה יודע, ג'ון סנואו קם לתחייה, והוא יחזור...
ואתה אומר ש...
ואני מקווה שזה יהיה הסוף גם פה, כאילו, תשמע. אני יודע שזה נאמר בסוג של אירוניה, אבל אמרתי לך, אני שומר את ה...
לי היה עוד איזה אחד שחשבתי עליו, אבל זה היה קצת איזוטרי מדי.
אוקיי.
בעולם המורחב, בגיימפ פרונס, הנבואה אומרת שג'ון סנאו הוא כנראה הפרינס דט ווס פרמסט, או משהו כזה.
נכון. כרגע זה מה שהם אומרים.
כן, אתה, הפרינס דט ווס פרמסט, משהו כזה, שאיזושהי נבואה עתיקה, לא ניכנס לזה, כי אני בטוח שיש אנשים שמבינים בעולם הזה הרבה 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 יותר ממני. ואז אמרתי שהפרינס דט ווס פרמסט כרגע זה, וואלה, מה לעשות? זיון.
נכון.
זה מה שזה, אבל נעצור את זה כאן, כי זה לא אפוי עדיין לגמרי. או לוקה, בדיוק, התגבדתי בין שניהם.
הצעירים, כן.
אז זה ככה השוואה שלנו. קודם כל, אנחנו מאוד מאוד נשמח לשמוע מה דעתכם.
כן, ואם יש להם השוואות, כן. עולות,
תוסיפו בתגובות, אנחנו ממש ממש נשמח לשמוע.
כן.
ככה, ממש דקה ליד לפני סיום. ממש ממש. אם אנחנו כבר בעולם של משחקי הכס.
כן.
מי היה מת הכי מהר משחקן ה-NBA?
אני חושב שאצלי זה סטיבן אדמס. כי הוא טוב מדי. אתה יודע, אתה לא יכול לשרוד בעולם הזה.
מעניין, הבנתי, כי הוא היה מושיט יד למישהו, כן. להרים אותו, ואז הוא השאר היה דוקר אותו.
לגמרי, משהו מעניין. כזה.
אני חשבתי על ג'אברי פארקר, כי כשנלחמים חרבות צריך גם להגן, והוא לא עושה הגנה. וחשבתי...
דוד בוקר, סיים.
וחשבתי על זה, בדיוק, וחשבתי על, אולי על ווסטברוק, כי איך שיתחיל איזשהו קרב עם הווייט ווקרס, הוא פשוט ירוץ קדימה באטרף, יארג תוך שנייה, ואז אתה מכיר את זה שהווייטס, לא הווייט ווקרס עצמם, אלא הזומבים שלהם, הם זה אנשים שלנו, ואז הם כמו כלבים, הם כאילו טורפים. ככה ווסטברוק שחק כדורסל לפעמים, ככה הוא כשהוא צריך ריבאונד.
היום ראיתי את הקטע הזה שהם נופלים, בקרב הזה שכביכול לא היה בספר, והם נופלים לג'ון סנו, הם נופלים לו מהצוק כדי לעוף עליו, אז הם קמים, וכי אפשר להרוג אותם. איזה סצנה.
מדהים. אוקיי, ומי היה שורד?
מי היה שורד?
מי היה שורד הכי הרבה?
אני חושב שיאניס.
פיזית?
פשוט? פשוט פיזית. לא, אני אגיד לך מה, דני איינג' היה שורד, אבל אנחנו רואים שליטל פינגר נפל.
כן.
אז אתה יודע, אני חושב שפופוביץ' ואני חושב שיאניס וכל החבר'ה האלה שהם טובים אבל רעים, בסופו של דבר הם אלה שמגיעים לסוף.
חשבתי, אתה יודע, חשבתי בהתחלה אולי על זה, שקוואי, אנחנו לא נדע אם הוא שרד או לא, כי אין הבדל בין זה שהוא ווייט ווקר למישהו באמת, זה אותו אופי, אבל אז אמרתי גיימ אוף פרונס כבר ציירו אותו ככה, אז נשאיר את זה בחוץ. אבל אמרתי את זה בכל זאת.
נכון.
אמרתי שאולי דיארון פוקס ישרוד, כי צריך לתפוס אותו כדי להרוג אותו. ובסוף מי שורד תמיד?
הג'וקים?
וינס קארטר.
אוקיי, אז לא הג'וקים.
וינס קארטר. טוב, זה היה נראה לי תוכנית די טובה לסיכום העונה. תוכנית הבאה שלנו היא כבר אחרי... כן? אחרי המשחקים האחרונים. תוכנית הבאה שלנו, אז אנחנו כבר נעשה אפילו משהו לפלי אוף מעניין. זהו, תודה בגדול שהקשבתם לנו, אם הקשבתם לנו, ואם אתם שומעים אותי אומר את זה, זה אומר שהקשבתם לנו. טל, שיהיה שבוע קצת יותר קל ממה שהיה לך, אני מקווה.
עכשיו אנחנו מקווים, מחזיקים אצבעות.
יאללה, אחלה שבוע שיהיה גם לכם.